שלום לכל המאזינים, אני אדי סוברי ואני שמח שאתם כאן איתי בפודקאסט, מה הקייס? אני שמח להריח באולפן את חברתי היקרה, עורכת הדין מיקי חשמונאי, שלום לך.
שלום אדי היקר.
הגעתי לנו מתל אביב וחיפה, פעם זה היה מסע יחסית ארוך.
פעם זה היה בסוס ועגלה, היום זה קצת התקדמנו, יש רכבת.
היום את גם כן מגיעה לפה לאיזה דיון, ועל הדרך קפצתנו לאולפן?
לא, היום באתי רק לכבודך.
היום באת רק בשבילנו. תשמעי, יש לנו הרבה גולשים היום שרוצים קצת ליהנות מהניסיון שלך, אחרי 20 שנה בליווי של זוגות בהליכי גירושין, כדי לשמוע קצת יותר בשיחה הראשונה שלנו על תהליך הגירושין. הוא נשמע אולי מאיים, ארוך, יקר, עצוב, ממעוף הציפור. מה את יכולה לספר לנו על התהליך שעובר מי שמחליט להתגרש?
התהליך המשפטי.
כן.
אם כבר קיבל אדם את ההחלטה להתגרש, אנחנו יוצאים מנקודה הזו, כי אם הוא עדיין מתלבט, אז צריך לעשות בדיקות אחרות. אבל אם אדם כבר קיבל החלטה שהוא מתכוון להתגרש, היום לפי החוק שנכנס לתוקפו ביולי 2016, הוא חייב להגיש בקשה ליישוב סכסוך, שמוגשת בכל מקרה של סכסוך בין בני זוג, בין הורים לילדיהם וכדומה. והבקשה מוגשת ליחידת הסיוע או של בתי המשפט לענייני משפחה או של בתי הדין הדתיים, לפחות חלקם, בית הדין הרבני בוודאי, והוא מופנה ליחידת הסיוע. ביחידת הסיוע עובדות סוציאליות ועורכות דין של היחידה, ומנסים לסייע לבני הזוג לפתור את הסכסוך בדרך של הסכמות, כמה שפחות הליכים משפטיים קשים, ולהגיע לאיזשהו הסכם שניתן יהיה לאשר אותו, במקום לנהל הליך משפטי כואב, ארוך.
זאת אומרת, מה שעומד מאחורי הרעיון הזה של הליך יישוב הסכסוך, הוא שהמדינה, המחוקק, הבין שהליך גירושין הוא מיותר.
אפשר להגיד שהוא מיותר, אבל המחוקק החליט שלפני שבני זוג מתחילים להגיש לבתי המשפט, לבתי הדין, כתבי טענות שבהם יש את כל הדברים הקשים והמכוערים אחד כלפי השני, כדי לשכנע מדוע הם אמורים להתגרש, להעביר אותם קודם בתהליך של הידברות, זאת בעצם הידברות חובה. כמובן שאי אפשר להכריח אדם להוציא מילים מסוימות מהפה אם הוא לא מעוניין, אבל התהליך מחייב הקפאת הליכים למשך חודשיים, שבהם נפגשים קודם כל ביחידת הסיוע, נפגשים עם עובדות סוציאליות, מנסים בעזרתן להגיע להסכמות בעיקר בדברים הפחות משפטיים, כמו משמורת, חלוקת זמן הורי בין ההורים ודברים כאלה, ולסייע להם להגיע גם להסכמות בנושאים הכספיים.
אני בכוונה תוהה ועוצר אותך, כי זה נשמע מאוד רומנטי ומאוד נכון, אולי גם אנחנו צריכים לחייב בכל הליך אזרחי את בני השיח, את המתדיינים לפנות להליך כזה נחמד של יישוב סכסוך, למה לריב? אבל לצורך העניין, את בטח מכירה לא מעט כאלה שמתייעצים איתך ומגיעים אלייך אחרי שהם תפסו את בן או בת הזוג, תרצי בוגד, בוגדת. דבר האחרון שמתאים להם זה ליישב את הסכסוך, הם מחפשים רק לנקום, רק להיפרד מהר, רק לצאת מתוך התא הזה שהם האמינו בו, ופתאום את אומרת להם, לא, לא, אנחנו צריכים לעצור חודשיים, ולהתחיל לראות איך אנחנו יכולים להוריד את גובה הלהבות.
יש שתי סתירות בדברים שאמרת. אחת, זה כשאתה אומר מישהו תפס את בן בת זוגו בוגדים, והוא רוצה לנקום, זה סותר את הרצון לסיים את ההליך כמה שיותר מהר ולהיפרד כמה שיותר מהר. כי דרך של נקמה באמצעים משפטיים לוקחת הרבה זמן, ואתה לא נפרד כל כך מהר. זאת אומרת, דווקא למי שמעוניין שהדבר הזה ייגמר כמה שיותר מהר, עדיף לו לנסות לעשות את זה בהידברות. ויכול להיות שמטעמים טקטים ופסיכולוגים דווקא יהיה לו יותר כוח בהידברות כשהוא הצד הנפגד. והדבר השני הוא באמת ההידברות הזאת מאפשרת לקחת אוויר, גם כשקיבלת החלטה מאוד מאוד קשה, ולראות, להספיק לראות את הנזקים שעלולים להיווצר, לפני שנכנסים לעין הסערה, שזה אחרי שאתה קורא מה בן הזוג כתב בכתב הטענות עליך, וכמובן שהכל יכול להיות הכי נכון בעולם, אבל המילים הם לא מילים עדינות. כשצריכים לדבר, אז מן הסתם לא שופכים את כל הרפש, וגם אם כן, זה לא מונח בפני השופט.
אנחנו מכירים כבר למעלה מעשור, והשינוי הזה של 2016, לכאורה הוא קרה אחרי הרבה שנים שבהם אנחנו, בהן אנחנו עובדים יחד. ואני זוכר שכשהשינוי רק נולד, עורכי הדין שעוסקים בדיני משפחה אמרו שזה היה הסוף של, הסוף של המקצוע. ואת לא חושבת ככה.
נכון.
את דווקא הנחת שזה עושה טוב למקצוע וגם למדיינים.
וחלפו מעל 4 שנים מאז, ואני עדיין חושבת שהתהליך הזה הוא תהליך נפלא. זה נכון שיש זוגות שזה מתאים להם יותר, ויש זוגות שזה מתאים להם פחות, אבל עצם הכורח לשבת מול צד שלישי, ולדבר את הכאב, ולדבר את מה שאתה חושב שצריך להיות, ולדבר על הילדים, ומה נכון ומה לא נכון לגביהם, במקום ללכת לעורך דין, ואני עורך הדין, וזאת העבודה שלי, ועדיין אני אגיד את זה, ולבקש ממנו לכתוב כתב טענות, שיגרום לזה שאמור להכריע בנושא, להכריע לטובתך, כי אתה נורא כואב, ואתה נפגעת, ואתה נורא כועס. ודרך אגב, הכעסים הרבה פעמים זה לא בגלל בגידה, ויש כעסים לא פחות רעים גם כשזה לא בגלל בגידה. ואפילו לא כשזה בגלל אלימות, אלא מעצם החיים, אנשים שמגיעים להחלטה להתגרש, יש עליהם חבילה מאוד מאוד כבדה. והחבילה הזאת, מבחינה רגשית, היא איומה. ולכן אני חושבת שהטיים אאוט הזה הוא נפלא, והוא מאפשר לאנשים לחשוב עוד פעם ולנסות אחרת, ואם זה לא מצליח, בית המשפט תמיד מחכה, הוא פחות מחכה, אבל הוא תמיד פתוח.
באמת אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו כבר סיימנו את החודשיים האלה המתנה, ויחידת הסיוע ניסתה ללוות אותנו, אז אצל חלקנו זה הסתיים שם התהליך, תהליך הגירושין. מה קורה אצל מי שלא מסיים את תהליך הגירושין אחרי הסכם שנכתב דווקא דרך יחידת הסיוע?
אז קודם כל אני רק רוצה לתקן, ההקפאה של יחידת הסיוע זה הקפאה מינימלית של חודשיים, ואם הצדדים מצליחים להגיע לסוג של הידברות, אז אפשר להאריך בהסכמה את ההקפאה יותר ויותר. הסכם בחודשיים זה הסכם מאוד אופטימי. בדרך כלל זה לוקח יותר זמן, זה יכול לקחת גם 50 שנה וגם 10 חודשים. זה עדיין הידברות, גם אם היא קשה וגם אם המסע ומתן הוא קשה, היא תמיד יותר קלה ויותר נכונה מאשר קרב משפטי, שבמינימום בסטטיסטיקה שלי הוא לוקח 2 שנים, גם אפילו בגלל הזמנים של החוק ושל בתי המשפט. ואם זה לא מצליח ונגמרת הקפאת ההליכים, או מבקשים לקצר את עיכוב ההליכים, שזה גם דבר אפשרי, אז מגישים כתבי טענות. ומתחילים את התהליך ההוא, זה שגם היה לפני 5 שנים, 10 שנים ו...
ספרי לנו עליו טיפה ככה מלמעלה.
במסגרת ההוראות לגבי יישוב סכסוך, הצד שמגיש ראשון את הבקשה ליישוב סכסוך, הוא הצד שיש לו את הזכות לבחור, האם הוא רוצה להגיש את התביעות לבית המשפט, או לבית הדין הדתי, בענייננו נדבר על בית הדין הרבני, ואיזה תביעה הוא רוצה להגיש לאן. זאת אומרת, האופציה בידיו, אם קודם היה מה שנקרא מרוץ סמכויות, מי שממהר מאוד, דרך אגב, יישוב סכסוך עצר גם את הדבר הנורא הזה, מי שממהר מאוד לבית הדין הרבני או לבית המשפט, הוא זה שקובע באיזו הרכאה התנהלו הליכים. הגשת הבקשה ליישוב סכסוך נותנת את הקלף ביד לבחור איזה תביעה תוגש לאיזו הרכאה. ואז מגישים את התביעות, תביעה רכושית, תביעה בנושא הילדים, כל התביעות בנושא הילדים, משמורת, מזונות, חלוקת זמן הורי וכל זה. ותביעת גירושין כמובן, שצריכה, שהיא תמיד מוגשת, הגירושין עצמה מתנהלים בבית הדין הרבני. ומנהלים תהליכים כמו שהיה קודם.
זה אומר שאתה מגיש תביעה ושהצד השני מגיש כתב הגנה, זה אומר שנפגשים בבית המשפט או בית הדין להליכי הוכחות?
זה אומר שכל צד מגיש את כתב טענותיו, אחד מגיש את כתב התביעה, השני מגיש את כתב ההגנה, ואז מתחיל תהליך ארוך ומייגע, כי יש קדם משפט ראשון, יש בקשות לסעדים זמניים, כמו מזונות זמניים אם יש ילדים שלא יכולים לחכות עכשיו שנתיים עד שיוכרע נושא המזונות, ויש מינוי של עובדת סוציאלית, אם צריך לקבוע זמני שהות, חלוקת הזמן של הילדים בין ההורים, אם הם לא מצליחים להגיע להסכמה בעניין הזה, ומתחילות ההחלטות, גם ההחלטות הזמניות, ואז יש קדם משפט ראשון, ולעיתים שני, שלישי ורביעי, ואחר כך יש תצהיר עדות ראשית, ואחר כך יש דיון הוכחות, ומתחילים להביא עדים, ומן הסתם זה לא חוויה מלבבת, ואחר כך יש סיכומים, ובסוף יש פסק דין, והתהליך הזה במינימום, כמו שאמרתי, שנתיים זה במקרה האופטימי.
מה קורה כשמישהו לא משתף פעולה עם תהליך הגירושין?
אז הוא מקבל פסקי דין בהיעדר הגנה.
אנחנו תמיד שומעים על אלה שלא מוכנים לתת גט.
אתה מדבר על סרבני גט, זה משהו אחר. סרבנות גט היא נושא אחר, והיא נושא מורכב וארוך שיש הרבה מה להגיד עליו, אני לא חושבת שלכאן אתה מכוון. ובנושא הזה יש את הכלים לבית הדין הרבני, אם בית הדין משתכנע שאכן יש עילת גירושין, אפשר להגיש בקשה לנקוט בצעדים שהחוק מקנה לצורך שכנוע סרבני גט להשתכנע, להתגרש.
כמו שזה נשמע לי, בסופו של יום כשניגשים אלייך למשרד ויושבים איתך, את ממליצה להם כן לסיים כמה שיותר מהר בלי כל המלחמות במאבקים.
כשמגיעים אליי, אני, דבר ראשון שאני ממליצה, מעבר לזה שחייבים לעבור ביחידת הסיוע, זה ללכת להליך של גישור, ואני חושבת שאצל מגשר טוב ובייצוג של עורכי דין, כי למרות שהרוב חושבים אחרת, הרוב שאינם עורכי דין, שבגישור לא צריך עורך דין, זה מאוד חשוב שיהיה עורך דין שייצג אותך אישית בתהליך של הגישור. אני חושבת שזה הדבר הנכון לעשות, אני מאוד ממליצה על זה, וגם אם זה ייקח חודשים ארוכים, זה תמיד יותר טוב מאשר הליך משפטי.
ארוך ומייגע.
וכואב. מאוד, ועם מחיר מאוד כבד, גם רגשית, גם לילדים, אם יש ילדים, כמה, וזה לא משנה מה הגיל שלהם, רציתי להגיד כמה שהם יותר קטנים, אבל זה לא משנה. בכל המחיר כבד בכל הגילאים של הילדים. וכל הסכמה שיכולה, אפילו הסכמות חלקיות, עדיפות על לא להסכים בכלל ולריב על הכל בבית משפט.
תגידי, זה לא נושא קודר מדי? התחום שבחרת להתמחות בו?
כן. אבל
את שומרת על אופטימיות וחיוך, למרות כל ה...
תראה, אני החודש הצלחתי, זה לא הצלחה שלי, זה הצלחה של צוות, סגרנו 4 תיקים בגישור, שעשינו בתוך הקפאת מועדים בהליך יישוב סכסוך, בלי כתבי טענות בכלל, עם הסכמות זמניות לחלוקת הזמנים כדי לאפשר את קיום הגישור, ושלושה מהם כבר, ההסכמים אושרו בבית המשפט, אחד אמור להיות לקבל תוקף של פסק דין בשבוע הבא, ואנשים יוצאים, אני לא אגיד מאושרים, כי גירושין זה דבר כואב, אבל הם מבינים מה הם חסכו לעצמם ומה הם חסכו לילדים. אני כבר לא מדברת אפילו על שכר הטרחה של עורכי הדין, שגם הוא רלוונטי, אבל זה דבר נפלא לראות את זה.
תמיד כיף להקשיב לך, עורכת הדין מיקי חשמונאי.
תמיד כיף להגיע אליך.
וללמוד ממך. אז אני מודה לך שהגעת לכאן, ואני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם שהזנתם לנו. אני אדי סוברי, פודקאסט, מה הקייס.